אני רוצה בממש 2-3 דקות טיפ-טיפה לעשות איזה הקדמה. אנחנו בעצם מדברים על הרב שהוא קבע שולחן ערוך לענייני הגאולה, ובספר אורות, בעיקר אורות התחייה, הרב מסרטט את שלבי הגאולה ומדריך אותנו בכל הסיבוכים שאנחנו חווים מתחילת הציונות ועד היום. אני חושב שמי שלומד קצת את דברי הרב זצ"ל מבין שבלי הכתבים, בלי ההסברים, בלי הביאורים של הרב, אז אנחנו היינו אבודים לגמרי בדור כל כך מסובך מצד אחד, ומצד שני כל כך גדול. ולכן אנחנו אוחזים בשיפולי גלימתו ומנסים להבין את התהליכים שקורים, גם את העניינים המוסריים שהרב מביא, גם העניינים המחשבתיים, האמוניים, העמוקים של הרב. אנחנו ברוך השם בישיבה שלנו מנסים, משתדלים ללמוד את הדברים, להבין אותם וגם ליישם אותם. אז זה באופן מאוד 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 כללי, ולכן כל שנה אנחנו נפגשים ללימוד או להזכרה או לחשיבה על תורתו של הרב זצ"ל. במקרה או שלא במקרה, ודאי שלא במקרה, האזכרה של הרב צוקרמן חלה באותו יום. הרב צוקרמן נפטר גם בג' אלול. הרב צוקרמן הוא מתלמידיו של הרב, אמנם לא פגש אותו פיזית, אבל ודאי ביאר את דבריו, הסביר אותם, פרסם אותם, עשה להם, אומרים בגמרא, אחיזה, אפשר לאחוז בדברי הרב קוק על ידי תלמידיו הגדולים, וברוך השם יש לנו יותר ויותר ספרים של תלמידיו, תלמידי תלמידיו. ולכן היום זה גם היורצייט של הרב צוקרמן, ולכן בחרתי בפסקה שהרב צוקרמן לימד, הוא לימד כאן בישיבה שלנו לפני כמה שנים, אז אני רוצה ללמוד את זה איתכם. זה פסקה שלא הכל אני מבין, אבל את הרעיון הכללי אני חושב שאפשר ללמוד אותו, ואני חושב שיש לזה חשיבות גדולה. בתחילת אלול, אנחנו בתחילת שנה, אנחנו ברוך השם קיבלנו פה תגבורת מאוד רצינית של הרבה חבר'ה חדשים שבאים להסתופף תחת כנפי השכינה של האבות הקדושים בישיבה שלנו, וגם מי שלומד כבר פה תקופה אז בהחלט יש בדברים שאני הולך לקרוא הרבה מה להפנים להמשך הדרך. אז אני מתחיל. זה, אמרתי, זה בקובץ A רש נון וב. החיים תופסים הם את ערכם רק עם הדעה של קדושת מסירות נפש. אז הרב אומר כאן שהחיים תופסים את הערך, יש ערך לחיים, זה לא זורמים עם החיים, אלא יש ערך לחיים. רק, המילה רק פה היא חשובה, רק זה אומר רק בצורה כזאת, עם הדעה. דעה פה הרב צוקרמן אומר זה השקפה, זאת אומרת להשקיף, להביט, להתבונן, להתבונן עם עיניים של קדושת מסירות הנפש. אז זה כותרת, זה נראה לי גבוה מדי, לא יודע איך עושים. מה? זה הכותרת בעצם של הפסקה. הכותרת של הפסקה שאנחנו רוצים לדבר עליה זה השקפה על החיים במסירות נפש, במשקפיים של מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? עוד מעט נראה. וגם מה בדיוק הוא מתכוון כאן, אז נלך לאט לאט, אני מקווה שזה יהיה מובן. לפחות החלקים שאפשר אנחנו להבין. כשיש על מה למסור את החיים, כשיש על מה למסור את החיים, אז החיים הם דבר שיש להם ערך של חופש, של קודש ושל הוד, וכל לח החיים, לחלוכית החיים, הוא מתגלה בזיבו על ידי קדושת מסירות נפש. אז הרב אומר פה דבר מאוד מאוד יסודי, אומר הרב, כשיש על מה למסור את החיים, אפשר להבין את הפסקה הזאת בכלל בשני אופנים. למסור את החיים זה למות על קידוש השם, באמת, ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, שצריך גם למסור את הנפש מדי פעם, אבל לא על זה אנחנו מדברים. אני חושב כאן בפסקה הזאת הרב לא מדבר על למסור את הנפש בפועל, אלא הרב מדבר על התמסרות. התמסרות של החיים שלי, אני מוסר, אני מקריב את החיים, לא מקריב את החיים כדי למות, אלא אני מתמסר לדבר מסוים. להתמסר. להתמסר זה אומר לקחת את כוחות החיים שלי ולהפנות אותם לדבר מרכזי, לנקודת מרכז, לנקודה יסודית שמובילה אותי בחיים. זאת התמסרות. לא שפעם ככה ופעם ככה ופעם אחרת, אלא שיש נקודה בחיים, עוד מעט נראה מה הנקודה בחיים, אבל יש נקודה בחיים שאני מרכז את כוחות הנפש שלי, את הכוחות החיים שלי, את כוחות הנפש, לנקודה מסוימת. אומר הרב, כשיש על מה למסור את החיים, עוד פעם, לא במובן של ללכת ולמות על קידוש השם, שזאת מצווה, אני לא חולק על המצווה הזאת, אבל פה נראה שזה למסור את החיים, זאת אומרת, להבין שיש מוכנות לחיות בשביל דבר גדול יותר ממני. והמטרה הזאת, הגדולה, הגבוהה, המורכבת, המיוחדת הזאת, היא בעצם הופכת את כל החיים שלנו, אז החיים, מה שכתוב פה, הופכת את החיים לדבר שיש להם ערך של חופש. מה זאת אומרת חופש? נקודה של בחירה. בחירה במה... זה שיעור אחר, זה לא? במה להשקיע, במה להתאמץ, במה לעמול. אדם מוכן להתאמץ. למסור מסירות, התמסרות למטרה מסוימת. אני חושב שאנחנו בג' אלול, התחלנו רק אתמול. התחלנו רק אתמול זמן אלול, תשפ"ה. אני חושב שכל מי שמתחיל את הזמן הזה, אז מי שמתחיל ומצטרף לרכבת, לישיבה שפועלת ופועמת, אז זה ממש התחלה חדשה של כיוונים קצת אחרים ממה שהיה עד היום, אבל גם מי שממשיך, ברוך השם, ויש פה ברוך השם הרבה חבר'ה שממשיכים ללמוד, ממשיכים לעוד התקדמות משמעותית בבניין האישיות שלהם ובלימוד שלהם, הלימוד הזה הוא דורש מסירות. הוא דורש מסירות. זה לא קל. זה לא קל בכלל. אז מי שיש לו כבר קילומטראז' קצת מבין שזה קצת יותר קל ושאפשר, אבל זה לא קל. ואומר הרב, כשיש על מה למסור את החיים, זאת אומרת כשיש נקודת מרכז שאני יכול או שאני רוצה להתמסר אליו, אז החיים יש להם גוון אחר. אז החיים הם דבר שיש להם ערך של חופש. מה זאת אומרת? חופש במובן הזה שאני לוקח את החיים שלי למקום שאני הולך אליו, שאני רוצה. איזה נקודה עדיין הרב לא כותב כאן, עוד מעט הוא יסביר, אבל של קודש, של הוד, וכל לך החיים הוא מתגלה בזיבו על ידי קדושת מסירות נפש. יש קדושה בזה. מה יש בזה קדושה? אם המטרה שלך היא קדושה, אז יש בזה גם קדושה בללכת עד הסוף. ללכת עד הסוף. לקחת את כוחות החיים ובאמת להתאמץ. להתאמץ, לעמול קשה. זה מה שהרב מדבר פה על ההתמסרות. מסירות הנפש היא ראויה להיות על תוכן כל כך עשיר ומלא, עד שכל העושר של החיים, עם כל תנובתו, תנובתו זאת אומרת הפירות שזה עושה, האידיאלית הרוחנית העליונה, יהיה נשאב אל תוכו ובטל אליו בניצוץ בלהבת. ניצוץ, פה מסבירים, פה הרצודה בעיירות, הוא כותב בדוגמה, זה דוגמת ניצוץ שנשאב בעצם בלהבה. מה הוא מתכוון כאן? אז הרב אומר, מסירות הנפש זה ראויה להיות על תוכן כל כך עשיר ומלא. יש דברים שהם הרבה יותר גדולים מאיתנו. אנחנו מתחברים לקודש, אנחנו מתחברים לתורה, אנחנו מתחברים לתורה של 3,000 ולא יודע כמה שנים, הרבה שנים, אנחנו ממשיכים, לוקחים את הלפיד הזה מהדורות הקודמים וממשיכים עם הלפיד הזה. אבל לקחת את התורה ולהיות קשור לתורה, דבוק בתורה, זה דורש התמסרות. זה לא יכול לבוא חצי קלאץ'. זה לא יכול. זאת אומרת, אפשר, אבל זה לא על זה אנחנו מדברים. החיים תופסים את ערכם רק אם יש על מה להיות מסור, על מה להתמסר. יש דברים גדולים ממני שאני אומר, אני רוצה ללכת על זה. ודרך אגב, אדם שאין לו למה להתמסר, אז הוא מתפזר בחיים. באמת, פיזור אדיר. אז קצת מפה וקצת משם, וקצת העולם, והעולם הזה, והנאות העולם הזה, וכל מיני דברים, לא יודע אם הם רעים בעצם, אבל אין משהו שמרכז את כל האישיות שלך לדבר אחד. וזאת יוצאת אל הפועל על ידי מסירות הנפש שבקדושה, של קבלת מלכות שמיים, שבאמונה בכל קדושתה. בסדר. חשק מסירות הנפש. אני מתקדם, כי אני רוצה להגיע לשתי נקודות שנמצאות בהמשך. חשק מסירות הנפש. מאוד מעניין הביטוי הזה. ביטוי מעניין. מה זה חשק מסירות הנפש? האם מרגישים כאן, בפנים, כל אחד מרגיש בפנים, שיש לו חשק למסור את הנפש? עוד פעם, למסור את הנפש, זאת אומרת להתמסר למשהו. להתמסר לקודש, להתמסר לתורה, להתמסר ללימוד, להתמסר לקדושה, להתמסר זה לשקוע, זה הרב לייכר באלול היה תמיד אומר, שנכנסים פה לשבר חברון, פה זה לא בעיה לראות את זה, כי זה בניין אחד שאין פה יציאות ואין פה שום דבר, אבל אתה נכנס לתוך מקווה כזה. זה סוג של מקווה. מה זה מקווה? יש הלכה מפורסמת במקווה, במקוואות, שאדם שטובל, כדי להיטהר, הוא צריך להיות כל כולו במים. בפעם אחת. זה לא כמו עגלת כלים שאפשר בפעמיים, אבל טבילת כלים וטבילת אדם צריך בפעם אחת. מה זה פעם אחת? אתה צריך להיכנס כל כולך בפעם אחת. שערה אחת, מי שיש שער ארוך, שערה אחת עלתה למעלה אז לא. אדם צריך כל כולו בבת אחת להיכנס למים. זה דורש התמסרות, זה דורש מסירות. זה לא אומר שזה קודר, זה לא אומר שזה, זה אולי קצת מפחיד, אני לא יודע, אבל זה לא אומר שזה עצוב. אפשר להיות גם שמחים, ברוך השם אנשים פה שמחים, אבל זה דורש. דרישה זה דורש. וזה מה שהרב כותב פה, יש חשק מסירות הנפש, כל אחד יבדוק בעצמו. כל אחד יבדוק בפנים, אם יש לו חשק, לקחת את הנקודה המרכזית הזאת של הקדושה, כמו שהוא אמר לפני כן, ועם הקדושה הזאת להתקדם, ולהשקיע. חשק מסירות הנפש בשביל היסוד העליון שכל חיי עולמים עצורים בו, הוא מבסס את החיים ונותן להם את צביונם האמיתי. הנה, יש צביון לחיים. זה לא פעם ככה ופעם ככה, אלא יש משהו שמרכז את כוחות החיים שלך. עד שכל מרץ, הנה, תראו איזה ביטויים, מרץ, אדם יש לו מרץ לדברים, הוא לוקח את המרץ הזה ומפנה אותו לשם. כל עוז, הנה עוז, גבורה, לוקח את הגבורה שבו, כל אחד הוא גיבור, אתם גיבורים. לוקח את הגבורה הזאת ומפנה אותה לשם. וחיל, אותו דבר. כל שאיפת תאורה מלאת חיים, היוצאת מן הכוח אל הפועל בחיי יום יום, עכשיו הוא אומר חידוש מעניין, אבל עוד שנייה. הוא אומר, כל שאיפת תאורה מלאת חיים היוצאת מן הכוח אל הפועל בחיי היום יום, כל שאיפת חיים, כל הכוח, כל הגבורה, כל החיל, העוז, המרץ, כל הכוחות שלך, קח את כל הכוחות שלך ותתמסר למשהו אחד. להתמסר, לא גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, אלא להתמסר למטרה אחת. לקחת כל כוחות החיים ולרכז אותם בנקודה אחת, בנקודת הקודש, והקודש הזה הוא גבוה מאיתנו. עכשיו אומר הרב, וזו נקודה מאוד מעניינת אצלי, מה שהיה חידוש, מאמונת המשפחה והאידליותה, כן, האידיאל שלה. מה זה מאמונת המשפחה? משפחה זה פעם ראשונה בחיים שלו שהוא לא חי את הפרט. משפחה זה אישה, ילדים. זה פעם ראשונה בחיים האישיים שלו, הפנימיים שלו, שהוא הופך מפרט לאדם יותר כללי. אדם צריך להתמסר. להתמסר. כשאדם חי לבד, אז הוא נע ונד. אדם שבונה משפחה, משפחה זה מקום של התמסרות. התמסרות לילדים, התמסרות לאשתך, התמסרות לחיי המשפחה. אדם עובד, אדם מפרנס את המשפחה שלו. הוא נותן את כל המרץ שלו בפרנסה כדי להביא לכם הביתה, כדי לפרנס את המשפחה, כדי לתמוך בהם, כדי לתמוך בהם נפשית, כלכלית. זה להפוך מפרט לדבר יותר כללי. זה כבר תחילת ההתמסרות. אומר הרב, זה מתחיל מאמונת המשפחה והאידיאל שלה, עד רום השאיפות היותר כלליות. רום השאיפות היותר כלליות, זה דברים הרבה יותר גדולים, כלל ישראל, כנסת ישראל, וכו' וכו'. המתבטאות במפעולותיהם ויצירותיהם של טובי החושבים, טובי הפועלים, היוצרים שבעולם, כולם יונקים מזיו הקודש של תשוקת מסירות הנפש של קידוש השם. קידוש השם, הנה, לגלות את שם השם בחיים, זה מה שחורז. יש לנו חוט כזה שחורז את הכל. מה החוט שחורז את הכל? לקדש שם שמיים. לקחת את שם השם ולגלות את שם השם בחיים. לגלות את שם השם בחיים על ידי החיבור הכל כך עמוק לקדושה ולתורה. וכולם מסתעפים מהאידיאליות הישראלית העליונה, אשר התבטא בעומק בכל רוחב ואושר, בכל אמת ותואר, בכל זיו וחדוות עולמי. טוב, זה צריך ללמוד בעריכות, אבל פה הוא אומר, איפה זה התבטא? אחרי כל המינים הגדולות, על ידי רבי עקיבא ברוממות נקודת קדושתו. רבי עקיבא, ויש פה חידוש גדול מאוד, אומר הרב, כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה. הרב מבין עכשיו שמה זה כל ימי הייתי מצטער, הרי זה הגמרא בברכות, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא המסירות נפש הזאת לבוא בפועל, מתי אני אוכל לקיים את בכל נפשך, ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, מתי אני אוכל לבוא ולקיים את זה? אז הוא חיכה. אבל הרב אומר פה, מה זה כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה? כל ימי בעצם לקחתי את הפסוק הזה של המסירות נפש, ואני, רבי עקיבא, כן, הוא חי חיים של מסירות. כל ימיו הוא חיכה לא לרגע אחד שהוא יכול למות על קידוש השם, באמת בסוף הוא מת על קידוש השם. אבל זה לא שכל ימיו הוא חיכה לרגע הזה, אלא כל ימיו הוא חי בצורה כזאת. יש רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, הוא התפלל כל ימיו שימות על קידוש השם. אז המגיד משרים, וכתוב במגיד משרים, בספר שהוא כתב, שהמגיד הסביר לו, המגיד אמר לו שימות על קידוש השם. הוא לא אמר שימות על קידוש השם, הוא אמר שהוא יקיים את מה שכתוב אצל רבי עקיבא. אבל רבי יוסף קארו לא מת על קידוש השם. זה לא מסתדר. אז פעם שמעתי הסבר שרבי יוסף קארו, הוא הגיע למדרגה כזאת. לא למות על קידוש השם. הוא יכול גם למות על קידוש השם, אבל הוא חי בצורה כזאת. מה זה הוא חי בצורה כזאת? הוא רוצה לעבוד את השם. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. יש חוט שחורז את כל החיים שלו. הרב אומר פה, החוט הזה אפילו נוטל את נפשך. נכון, אפילו נוטל את נפשך. אפילו נוטל את נפשך, זה לא שאנחנו מצפים שאדם לא עלינו ימות על קידוש השם. אבל אפילו נוטל נפשך. אבל לפני האפילו הזה שהוא נוטל נפשך, יש לנו דרך ארוכה של חיים שלמים שאדם צריך לחיות על קידוש השם. וכל היום, כל יום להגיד, כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה. מה זאת אומרת מצטער? עמל, עובד, מתאמץ, משקיע. שמה? בכל נפשך. בכל לבבך ובכל נפשך. בכל לבבך. בכל לבבך ובכל נפשך זה אומר, בכל נפשך זה אומר, עם כל כוחות החיים שלי. אז למות על קידוש השם? לא, להתמסר. לחיות על קידוש השם. הרב מביא פסוק פה בתהילים, המשפטים האחרונים לא הבנתי אותם עד הסוף, אז אני לא רוצה לקרוא אותם וסתם להגיד דברים שאני לא מספיק מבין. אבל פסוק מביא, הרב מביא פה פסוק מתהילים, כי כתוב, והוא יוצר את החיים ממתים ידך השם. יש פסוק כזה בתהילים, אחר כך מתים מחלת חלקם בחיים, זה המשך של הפסוק. התרגום שמה אומר, צדיקיה מוסרים את הנפש. זאת אומרת, שהרב הבין בפסוק הזה, שזה לא למות בידי השם, אלא זה למסור את הנפש, זה הצדיקים. זה הצדיקים האלה, הצדיקים האלה, הם מבינים שיש פה נקודת מרכז בחיים, נקודה מאוד מאוד עמוקה, שהיא קשורה לקודש, שהיא קשורה לחיים שלנו, שהיא קשורה לחיים של כל אחד ואחד שנמצא כאן, שנמצא בהיכל השם. בסופו של דבר, כל מי שנמצא פה, יש לו נקודת מרכז, יש לו משהו שחורז את כל החיים שלו. מה חורז את כל החיים שלו? הנקודה הפנימית הזאת שהוא רוצה להתמסר לקודש. וכשרוצים להתמסר לקודש, אז יש פה נקודה הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו. ואז זה מה שאנחנו מבינים. כי מה אדם מתמסר? למה אדם מתמסר? אדם מתמסר לדבר שהוא חושב שהוא שווה את ההתמסרות. אדם לא מתמסר סתם. אדם מתמסר אולי עובד קשה בשביל כסף, או בשביל כבוד, או בשביל... כי הוא מבין שהוא רוצה לקבל מזה משהו אחר. פה אדם הוא מתמסר בשביל דבר שהוא הרבה יותר גדול ממנו. מי אמר לך? אתם. אנחנו. אנחנו מבינים שהדבר הכי גדול שיש לנו פה זה להידבק בתורה ובקדושה, וזה מה שקוראים לו למסור את החיים. זה לא למסור את הנפש ולמות על קידוש השם, אלא למסור את החיים. ולכן זה דורש ויתורים גדולים. זה דורש הקרבה מסוימת. כן, זה דורש ויתורים והקרבה. אי אפשר הכל ביחד. אבל בסופו של דבר, החיים תופסים את ערכם רק עם הדעה, זאת אומרת ההשקפה של קדושת מסירות הנפש. כשאדם מבין את הנקודה הזאת, ומבין שהוא מוסר את הנפש בכל נפשך, כמו שרבי עקיבא, כל ימיו הייתי מצטער, כל ימיו הייתי מצטער, אומר רבי עקיבא, כל יום הייתי, רציתי את זה, רציתי את הנקודה הזאת. רבי עקיבא מבין שהוא צריך לחיות בצורה כזאת. יש לו בשביל מה לחיות. אדם שמוכן ללכת עד הסוף בשאיפות שלו, יש לו בשביל מה גם לחיות. לפעמים גם צריך למות על זה. אבל אנחנו לא מחכים לזה ולא מצפים לזה חלילה. אבל לחיות על קידוש השם, זה קודם כל לעשות את העבודה הכל כך גדולה של ההבנה, של העמל, המסירות, ההתמסרות. וזה בעזרת השם מה שכל אחד עושה כאן, כל אחד בקצב שלו, כל אחד בכוחות שלו, כל אחד בעניין שלו, ודאי בקצב שלו כמו שאמרתי, אבל זאת הנקודה. זה מה שחורז את החיים של כל מי שיושב פה, כל מי שמסתובב פה. הבוקר חשבתי אני מסיים, הבועז צריך לדבר, אבל זה כמה שניות. הבוקר הסתכלתי קצת על הבית מדרש, ברוך השם, זה נראה כמו איזה כברת, לא? לא יודע מה אתם מרגישים, מה הדימוי, אני לא יודע מה הדימוי. אבל אני הרגשתי כמו איזה כברת, קודם כל מלא רעש, והולכים, באים, לא יודע מי זה, יש פה מלכת הדבורים, אבל זה כולם באותו עניין. כל הכברת, הדבורים, כולם עושים אותו דבר. הם מביאים דבש, מייצרים דבש, מוסרים את הנפש בשביל המלך, כמו שנגיד בימים נוראים. אז לקחת את המסירות נפש הזאת, את ההתמסרות הזאת, ללמוד את הגודל של מה שאנחנו מוסרים עליו את הנפש, בעזרת השם שיהיה בהצלחה לכולם.
טוב, שלום וברכה. האמת, זה דברים שדיברתי עליהם היום בבוקר, יצא עם הכיתה, כיוון זה מצא חן בעיניי לפחות, אז החלטתי שאולי נחזור על זה קצת. אז רוצה לדבר על הקשר בין מסכת בבא קמא לתשובה. וכללית, רואים שהרב קוק נתן לתשובה, כן, אז קרא לרב קוק, מקום מאוד מאוד רחב, מקום מאוד מאוד גדול. הספר אורות התשובה, שהשלושה פרקים ראשונים, אני חושב, והוא כתב בעצמו, והוא גם כתב לחזור על זה, ושצריך לעסוק בזה בכל עת, וגם בהקדמה לאורות התשובה, הוא כותב שהוא נלחם מלחמה פנימית, ורוח חזקה לדבר על דבר התשובה. רואים שהתשובה תפסה משקל, תפסה מקום מאוד מאוד מרכזי בעולם של הרב קוק, והוא רצה להוביל חזק את עניין התשובה, וחלק גדול מתהליך הגאולה שלנו זה קשור לעניין הזה של לשוב בתשובה. אז אולי כן נדבר גם על, בגדול יותר, בצורה רחבה יותר, למה עניין התשובה הוא כל כך, לפי מיעוט הבנתי, לפי מה שאני מתופס אצל הרב קוק, מקום ומשקל כל כך משמעותי, כל כך מרכזי. אבל לפני כן רציתי להתחיל בפסקה עצמה, בעניין עצמו שאמרתי, קשור לבבא קמא, קשור בגדול בכלל לכל העניין של חושן משפט. הרב קוק אומר, דרך התשובה היותר מקורית וטובה, בפרק י"ג אורות התשובה פסקה ה', נובעת מאור התורה בעולם, היא השינון בחלק דיני הממונות, וכל המשפטים שבן אדם לחברו הכלולים אצלנו בלימוד חושן משפט. אז זו נקודה נורא מעניינת, כי הוא מכוון לזה שדרך תשובה שקשורה למקור, לקדוש ברוך הוא, היא דווקא משינון החלק בדיני הממונות, ששייך לדיני הממונות. אני אומר, זה לכאורה בפרק י"ג פסקה ה' אורות התשובה. אז באמת זה נראה דבר מאוד מאוד מחודש, שתשובה קשורה דווקא לעיסוק שלנו בעולם הממונות. כי הרי באופן פשוט שאנחנו מדברים על תשובה, תשובה נראית באופן פשוט קשורה יותר לדברים שבן אדם למקום, לענייני שבת, לענייני כשרות, כן? ענייני בן אדם לחברו הם חלק מהמערכת הזאת, אבל למה דווקא היא כל כך מרכזית אצל הרב קוק? אז גם בבוקר דיברתי על זה, רציתי, אני מקווה להוסיף גם עוד צד במסגרת הזאת, שהעניין המשמעותי הוא בעצם חושן משפט, או כל דיני בן אדם לחברו, הם בעצם עיסוק בחיים של כל אדם. לאו דווקא אפילו בחיים של יהודי, בכלל, בו הם יצטוו גם על הדינים, לא רק אדם מישראל. כל אדם שחי בעולמות של הקדוש ברוך הוא מצווה, להתנהג ראו כראוי בן אדם לחברו, להתנהג בצורה ראויה טובה בן אדם לחברו. אז למה זה דרך התשובה יותר חשובה? להשיב את החיים אל השם. זאת אומרת, עניין העיסוק בחושן משפט נראה שהוא להשיב את כל החיים אל הקדוש ברוך הוא, להוביל את כל החיים כולם שמתבטאים בלימוד הזה של חושן משפט, להוביל את כל החיים כולם אל הקדוש ברוך הוא. אז זה חידוש, זה חידוש גדול, שהרי תשובה משמעותה פשוטה, חטאתי ואני חוזר בתשובה. לא, תשובה היא לאו דווקא חטאתי. וזה אני חושב לכל אורך הספר בורות התשובה, תשובה היא לאו דווקא עשיתי חטא, ועכשיו אשבנו, בגדנו, תשובה היא להשיב ולשוב אל השם. לשוב זה להתקדם, להתקרב אל השם. להשיב את כל החיים אל השם זה בעצם ללמוד חושן משפט קודם כל. לקחת את החיים. כל מה שיש בחיים שלנו, הפשוטים, שאפילו חיים בהם, שכל אדם חי בהם, להשיב אותם אל השם. להוביל אותם אל הקדוש ברוך הוא. התשובה משמעותה בעצם לקחת את החיים, לרומם אותם, להעלות אותם. מתוך זה אני צריך גם לחזור בתשובה על כל חטא ואבון שעשיתי. אבל זה לא משם התשובה מתחילה. אני חושב זה חידוש גדול של הרב קוק. לאורך כל ספר רות התשובה, לפי הבנתי. כשאנחנו באים בפרט לארץ ישראל, לא יודע אם בחוץ לארץ יכולנו להשיב את החיים אל השם. פשוט כי לא היה לנו כל כך חיים. מעניין, מישהו אמר לי פעם, אני לא בדקתי את זה, אבל בשוטים, בשאלות ותשובות, שמוצאים בחוץ לארץ, הרבה מהשאלות תשובות עסוקות לא עלינו, באיזה עניינים, בענייני עגונות, בעניינים, כמה תשובות יש בחושן משפט? אפס, כמעט כלום. לא יודע, כמעט כלום. מתי יש ריבוי עצום של תשובות בחושן משפט? פה בארץ ישראל. יש שכנים, ויש, קשה להגיד את זה, אבל יש גם מזיקים ונזקים. גם במובן החיובי, כן, יש יותר מכוניות, ויש יותר, לא עלינו, שלא יהיה כמובן, שיהיה בתיאוריה כמובן, אבל יש יותר חיים, במילים אחרות. כשיש יותר חיים, אפשרות להופיע חיים, ממילא כשהחיים מופיעים, חושן משפט מופיע, אז יש יותר תשובות בחושן משפט, יש גם יותר תשובה לפי הרב קוק. כי אפשר, יש חיים, אפשר להשיב אותם על השם. אפשר לקרב אותם אל השם. לא בגלל שיש יותר חטאים חלילה, בגלל שיש יותר חיים, והחיים צריכים לשוב אל השם. חיי העולם הזה צריכים לשוב אל השם, וזה בעצם מהות התשובה, להשיב את החיים אל השם. אז התשובה לא מתחילה כי יש יותר חטאים או יש יותר עוונות, או כי יש חטאים ועוונות. התשובה מתחילה במקום הרבה יותר עמוק, אפילו שמח. ולכן אורות התשובה, ספר שמח בסוף. חודש אלול בסוף מקבל גוון מאוד חזק של שמחה. אני רוצה שכל החיים שלי ישובו אל השם. כל החיים שלי יתקרבו אל השם. מחילה, אני אומר מהכיתה שעברתי, הבאתי את הדוגמה בבוקר גם, אבל אפילו המגבת שאני מתקלח בה ושם אותה באמבטיה, אני משיב אותה אל השם, כי אני עוסק בשאלה אם זה בור ברשות הרבים או לא ברשות הרבים, או זה הרשות שלי, לא משנה, אפשר להרחיב, טוב, זה לא שיעור בבקמה עכשיו, ולא, אבל בגדול זה נכון, אני משיב את עצמי, את המגבת שלי אל הקדוש ברוך הוא. כלומר, אני בא לחדר ואני מתקלח, ובעצם יש לי חיים. אז מה, באבולוז'ין לא היו חיים ולא היו מקלחות, לא יודע מה היה שם, בסדר, לא נעסוק בפרוטרות בשאלות האלה, אבל אני חושב שפה יש יותר חיים, כן. יש יותר מציאות חיה, עוצמתית כזאת של חיים, ואנחנו יותר ערים גם, אולי זה גם הנקודה, ערים מאוד לחיים שאנחנו חיים, והכל זה שווה לשם. אז אורות התשובה הוא לא ספר שעוסק איך בארץ ישראל, או איך בכלל, תורת ארץ ישראל כולה של המקום, איך בארץ ישראל עושים תשובה מחטאים יותר במובן השלם והטוב. הוא עוסק במובן התשובה שהוא הרבה יותר עמוק, פנימי, שחלק ממנו זה גם שבעה מחטאים. אבל במובן היותר עמוק והיותר פנימי, אני חושב, זה השבת כל החיים אל השם. קודם כל זה חיים, לכן זה ספר שייך לארץ ישראל. יש הרבה חיים, יש הרבה חושן משפט, יש הרבה בן אדם לחברו, יש עיסוק שלם במהלכים האלה. עכשיו צריך לבנות חברה כזאת שמלאה בחושן משפט, מלאה בחיים ששווה אל השם. טוב, היום יש גם בתי דין, דיני ממונות, יש גם לאט לאט התעוררות בתחומים החשובים האלה, אבל זה תוצר של זה שיש חיים. קודם כל יש חיים, אז החיים שווים אל השם. וזה אני חושב נקודה מאוד מאוד משמעותית. לכן הוא אומר לימוד בכל הבקיאות הגרסאית, בכל החריפות, הישרה הרבה יותר אפשרית. חושן משפט מלאת חריפות. זה אחד הדברים הנפלאים. אתם יודעים, כשלומדים חושן משפט, אחד הדברים הנפלאים יש הרבה חריפות. טוב, יש מעלות גם לסדר מועד כמובן, שמעלות גם לסדר נשים, וגם שם יש את החריפות במובן שלה, אבל חושן משפט זה מלא חריפות. קצות ונתיבות וגם אחרונים אחרים, זה מלא בחריפות. המון המון חריפות. חריפות זה בעצם הפעלת השכל האנושי. אבל השכל האנושי נהיה אלוקי, זה חידוש. כלומר, לא רק דברים אלוקיים אנחנו חשים את האלוקות שבהם, כן? אלא חושן משפט כולו עוסק בעצם בחריפות גדולה בשכל האנושי, שהוא מאוד אלוקי, שהוא כל כולו אלוקי, כל כולו קשור לקדוש ברוך הוא. אז זה מעלה, מעלה עצומה, בפרט בארץ קודשנו, בארץ ישראל, שאנחנו מסוגלים לחוש בעוצמה את החיים, באופן ממשי, באופן... תראו, אני אגיד את זה קצת בהומור, אבל אני זוכר שטיילנו עם המשפחה, לא בבין הזמנים הזה, סיפרתי זה גם בכיתה, לפני כמה וכמה בין הזמנים, אז ראינו פתאום שור בטיול, ואז למדנו באותה שנה בבא קמא, וכמעט רציתי לנשק את השור הזה, אתה יודע כמה עסקנו בקרן שלך, בשן שלך, ברגל שלך, הוא לא יפעל מזה כל כך, אבל אני פעלתי, אבל זה ממש נפלא, פתאום אתה רואה מול עיניך שור, אז אני לא יודע אם בחור בוולוז'ין ראה שור, במי ראו שור, אולי גם היה להם שם של הגויים, אבל פה אתה בארץ קודשנו, אתה רואה שור, בטיול הזה ראינו רק פרות, לא יודע, אבל אתה רואה שור, אתה רואה פרות, אתה רואה מציאות חיה, מציאות ממשית, חיה, ואתה לומד עליה, אתה לומד אותה בעצם, אתה לומד אותה בשביל להראות איך כל החיים כולם, אין פרט בהם שלא שייך לקדוש ברוך הוא. מהשן של הפרה והרגל של הפרה ועובר לאדם ועובר, אז למה כדי זה יתקיים הלכה למעשה, הלוואי פעם שלא יתקיים, שלא יום, אבל החיים כולם שייכים לקדוש ברוך הוא, שייכים לגובה האלוקי, זה בפרט שיש חיים, חשים את זה חזק שיש חיים, פה יש חיים, והרב קוק חש חזק, נראה כך, את החיים העוצמתיים שהולכים וגדלים, הולכים וכל מה מתפתחים באומה, ואת כל החיים האלה צריך להשיב אל השם. אז זה לכתחילה, זה לא תשובה רק של בדיעבד, קרה חטאים ונשיב אותם אל השם, אלא יש חיים, חומריים, חיים ממשיים, אבל החיים הם באופן הפשוט או הראשוני עלולים להיות, כמו שהפסוקים גם בתורה מדברים בספר דברים, רחוקים מהשם, כן? שכחת את השם, עלולים לשכוח את השם, אבל התשובה, כולל תשובה של ספר דברים ותשובה שעסק ברב קוק, זה איך לוקחים את החיים וממלאים אותם בתשובה, ממלאים אותם בחזרה לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, אני זכיתי מאוד אצל מורי ורבי מרדכי שטרנברג, ואני חושב, אני מקווה שאני לא חוטא לאמת, אבל אחד הדברים הנפלאים שראיתי, שהוא אהב מאוד את כל המסכתות, אבל הוא אהב מאוד את בבא קמא והמציע בבא בתרא. אני מקווה שאני אומר נכון, כן. שם ראיתי אהבה עוד יותר גדולה באמת. היה לי, תמיד נקשר לי לפסקאות האלה. כי שם חשים חזק את עוצמות החיים, ששדר כזה, שמלא חיים, מסכתות כאלה מלאות בחיים, אבל אתה יכול ללמוד אותם גם בשכל האנושי, כי זה קשור אל החיים שלך, אל מציאות החיים שלך, אל הוויית החיים שלך. ובחריפות גדולה, בשכל גדול, אתה משיב את החיים אל השם, מחבר אותם, את כל מערכת החיים שלך לקדוש ברוך הוא, וגם דרך השכל שלך, האנושי, הכביכול רגיל, מקשר אותם, מקרב אותם אל הקדוש ברוך הוא. תראה, אני אעשה רגע איזה סוגריים, אני אגיד לכם, אני פעם ראיתי, אבי מורה היה עורך דין, ראיתי אצלו ספר בבית, והספר היה בעולם החול, בכלל לא בעולם הקודש, של אחד מחשובי המשפטנים, והוא עוסק בשאלה מה היסוד המחייב בנזיקין. וזה היה לי נורא מעניין, בעולם החול עוסקים במה שאנחנו עוסקים, בעולם הקודש, אבל המסקנות שלו והמסקנות של הקודש אחרות לגמרי, אחרות, אז זה לא נעריך, זה שיעוריות, המסקנות שלו ושל הכוח אחרות לגמרי, אנחנו לוקחים את מה שעוסקים כביכול בעולם החול, אבל זה ממבט אחר לגמרי, זה ממקום של קודש, זה ממקום, בית המדרש הוא לא בא לברר רק איך עושים סדר במציאות, כן, המציאות היא מבולגנת, אתה רוצה לעשות סדר, שנשתדר, שנוכל לנסוע יחד, שיהיה לכל אחד נתיב משלו, ואז בית המדרש עוסק בדבר הרבה יותר גבוה, איך זה קשור לאלוקים כל זה? איך חוויית החיים שלנו קשורה לאלוקים? אחרי זה יהיה, לא יהיה דווקא יותר טוב שלא יהיה, זה לא לעשות סדר, אלא זה להחזיר ולהשיב את כל ההוויה שלנו, לראות כל זה מקושר לקדוש ברוך הוא. אמרתי, מהמגבת באמבטיה ועד המכונית שאני נוסע בה, ועד כל, זה מקושר לקדוש ברוך הוא, והחתול שיש לאדם, או הכלב שיש לאדם, או הארנבת, לא יודע, זה מקושר אל השם כל זה, זה אלוקי. עולם של חיים הוא עולם אלוקי. אז זה בעצם שדר של ארץ ישראל, שדר של תורת הרב קוק. ורציתי קצת עוד להתקדם אולי בפסקה, היא מתקנת את כל מכשולי הלב שבחיים ומעמידה את צדק האלוהי על בסיסו הנאמן ונוטלת את מחץ הספק והמבוכה מתוך הנשמה. הנשמה בעולם שלנו נראה נבוכה, כי באה הנשמה הגדולה לעולם ויש אוי למה זה, אוי למה זה, כאילו כביכול עלול להצטייר עולם לא נשמתי, לא משדר את השדר האלוקי, מין פער כזה, כן? הנשמה רוצה שבת קודש, כתוב למה עושים שלום זכר, כי התינוק מגיע לעולם והוא מרגיש אבוד כאילו בעולם הזה, אומרים לו, יש שבת, או, בסדר גמור. אבל מסתם הכוונה שמתוך שבת יש גם ימות החול, גם שם אפשר להרגיש את העוצמות האלה. מעניין, אומר רב קוק, כשאתה עוסק בחושן משפט הנשמה, מחץ הספק והנבוכה, המבוכה עולה מתוך הנשמה. כי הנשמה היא כבר לא נבוכה, היא מרגישה, הכל קשור לקודש, מה? הכל קשור אל הקודש. אמרתי, המגבת שלי באמבטיה היא מאוד קדושה, או קשורה אל הקודש. אני יכול להתקלח ולחשוב, וואי, אם אני משפריץ מים החוצה בחדר, ומישהו יתגלץ על המים האלה, אז יהיה אב מזיק, של מים, של אש, של בור, לא יודע, של משהו. אבל וואו, זה קשור אל הקדוש ברוך הוא. אני מתקלח וצריך לחשוב על הקדוש ברוך הוא. לא רק לחשוב על הקדוש ברוך הוא, שהוא נמצא למעלה. פה למטה הוא נמצא, אה? נמצא כאן, נמצא נוכח איתנו למטה, בכל מקלחת שאני עושה, בכל... אני צריך לחשוב, זה חיים, חיים שלמים שקשורים לריבונו של עולם. אז למה שהוא בפרט בארץ ישראל? העירנות שלנו בארץ ישראל לחיים שהיא הרבה יותר גדולה, כי החיים הרבה יותר מופיעים בצורה הכללית ומלא בכל פרט, כן, הרבה יותר פוגשים כאן עוצמות גדולות של חיים, מלא אתה מקשר את הכל להשם, כן, מקשר את הכל להשם. אז זה חידוש, חידוש גדול של תורת הרב ניר, על דמל שמאירה היא באורה הבהיר את דרך החיים המעשיים. אז זה דבר נפלא, אנחנו חייבים להיות ערים לחיים, לשמוח שמחה גדולה בזה שאנחנו חיים בתוך מציאות של הוויה חיה. אז רצה קצת לדלג לאורות התורה ונחזור אחר כך לאורות התשובה. באורות התורה גם בפסקה, באורות התורה א', פסקה ג', שם אומר רב קוק, יניקת תורה שבעל פה בגנוז מן השמיים וגילוי מהארץ, אז אני קצת מדלג, לא מדלג, להפך, צריכה ארץ ישראל להיות מיועה וכל ישראל יושבים עליה מסודרים, מקדש, מלכות, כהונה, נבואה, אז חיי תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה. אז מעניין, גם שם הוא מדבר, צריך כהונה באורות התורה א', ג', כהונה, נבואה, שופטים ושוטרים, הוויה חיה, ואז חיה היא תורה שבעל פה. אז תורה שבעל פה יש גם בגלות, חיה התורה שבעל פה, החיות היא פה, היא פה ארץ ישראל. פה מופיעה החיות של תורה שבעל פה, כן? תורה שבעל פה בתיאוריה נגיד מופיעה גם בגלות, ואנחנו לוקחים הרבה ספרים נכתבו גם בגלות, תלמוד בבלי נכתב בגלות, כן? אבל החיים זה פה, החיים זה פה. פה אתה פוגש חיים של תורה שבעל פה, אז זה נותן עוצמה גם גדולה ללימוד, כן? אתה לומד על דברים שהם בעצם נוכחים, אתה לומד על דברים שהם נמצאים, שהם נוכחים חזק בתוך מערכת החיים שלנו, כן? שזה חידוש גדול תורת ארץ ישראל. ממילא אני חושב שאולי שמה הרב קוק רצה כל כך לעסוק בעניין התשובה, כי תשובה של ארץ ישראל היא תשובה בסגנון אחר. בסוף התורה היא אחדותית גם בחוץ לארץ גם בארץ, אבל תשובה של חוץ לארץ אולי הדגישה את החטאים והאבונות והפשעים, תשובה של ארץ ישראל היא תשובה מאוד חיובית, היא מדגישה עד רבה את החיים, יש חיים אבל החיים כביכול רחוקים מהשם, צריך להשיב אותם, צריך להחזיר אותם, צריך להביא את כל כוחות החיים שלנו ולהשיב אותם אל הקדוש ברוך הוא, כן? להשיב אותם אל הקדוש ברוך הוא, להביא אותם חזק אל הקדוש ברוך הוא. פתאום יש הרבה חבר'ה שעושים ריצות בחוץ, וצריך לחשוב כשאני רץ, אם אני לא יזיק תוך כדי הריצה, מה יהיה אם אני רץ, אם אני מזיק תוך כדי הריצה, אני כן חייב או לא חייב, כן? רץ לדבר מצווה, רץ לדבר רשות, כל מיני דברים פתאום, שהם מופיעים חיים בעולם. זה לא היה דבר כזה. עכשיו אנחנו מלאי חיים. מלאי עוצמה גדולה של חיים, צריך לראות שהחיים האלה קשורים להשם, כן? לקשר אותם אל הקדוש ברוך הוא, על ידי ידע ראייה, וייחוד על ידי השפעה מוסרית, טוב, זה קצת, כדי שתהיין שאני מלאג, כדי שתהיין שם משה להידבק יפה בצדק האלוהי, ואז יבוא למקצוע הזה כשמן בעצמותיה לרוממה ולסוגה. צריך גם ללמוד הרבה אמונה, זה נכון. בלי לימוד אמוני גדול, אז לא תרגיש תחושה חזקה שהחיים הם קשורים להשם. תרגיש אולי את החיים, ולא שהם קשורים להשם. אז לומדים כוזרי, ושמונה פרקים, וכמובן הרב קוק רצה שלמדו המון המון אמונה. אבל הלימוד האמוני כולו, הוא בסופו של דבר בא, אומר הרב קוק, להוביל אותך לזה, שתבין חזק שאתה קשור להשם. ומה לכל חייך קשורים להשם, בסדר? כל הווייתך, כל מציאות חייך קשורה לקדוש ברוך הוא. אז יש שם עוד פסקה, אומר הרב קוק, שחפץ הצדק המוחלט התיאורי בצורתו בהי כוכבי, מתגבר הרבה בנשמת האדם על ידי תואר נפשו, מידות טובות ומעשים טובים. תשובה הגמורה מהווה פורצת יצוקה העליונה הזאת ובוקעת ודוחקת עד למטה לארץ ולהריץ בארץ משפט. זה מעניין, אומר הרב קוק, שדווקא כשיש לך עוצמות גדולות של תשובה, אתה כל כך כל כך רוצה לחזור בתשובה, אז איך תממש את התשובה שלך? תממש אותה דווקא בזה שתוביל אותה עד הארץ, עד חושן משפט. אבל אני מדבר על תשובה בעוצמה, תשובה מאהבה שרוצה לפרוץ, נכון? כשאתה כל כך מרגיש רצון אז חזק לתשובה, לשוב אל השם, אתה דווקא תרגיש עוד יותר חזק את הרצון להשיב את כל החיים אל השם. אז תהיה יותר מקושר לחיים. אז דווקא החידוש בעיניי היה בתשובה גבוהה וגדולה, לא תעשה הרבה תעניות בהכרח, כן? דווקא עוד שיש מקום שהוא כן מדבר על החשיבות של תעניות וזה כדי להגיע לתשובה העליונה, אבל בסופו של דבר, בעיקר מה שתעשה זה להפך תחיה את החיים, אבל תחיה אותם טוב, כן? תחיה אותם בצורה אדירה של חזרה בתשובה. תראו, זה קצת וורד שלי, אבל בסופו של דבר חודש אלול הוא מגיע אחרי חודש אב שכולנו טיילנו בכל מיני מקומות. אז היה לנו חיים, עכשיו צריך להשיב אותם אל השם באלול, כן? ברוך השם התעצמנו בעוצמות גדולות של חיים, עכשיו צריך את כל החיים האלה לקחת בחודש אלול ולהרים אותם. אז אין סתירה בין אב לאלול, זה לא, עשינו מהפך, היינו בחודש אב, כאילו בחצי השני שאני מתכוון, כן, היינו שם באיזה בן הזמני כזה, חופש, כל אחד אפשר במקומות שהוא היה, והיו לנו חיים כיפים כאלה נחמדים, זהו, סטופ לחיים האלה, עכשיו הגענו לישיבה, הרב מישאל הזכיר לבדי בצורה נפלאה למקווה, אבל למקווה כאילו אפשר לחשוב, רק, אני חושב שגם הוא התכוון לזה, כן, הגענו למקווה בצורה הזו, כל המציאות היא נוראית, כן, פגשנו את כל הדברים הכי נוראים, יאללה, ראינו שהעולם הזה לא שווה כלום, הגענו למקווה, להפך, ראינו שיש המון עוצמות, בפרט פה בארץ הקודש של חיים, שאנחנו רוצים את כל העוצמות האלה ללכת באמת למקווה, כן, לרומם אותם, כן? שהם יתקדשו, שהם יתארו, שכל מה שראינו, שברים, פרות, או לא יודע מה שראינו, כן, או בכלל, חיים, ראינו עוצמות גדולות של חיים, ארץ מלאה חיים, ועכשיו רוצים להעמיק אותם, עכשיו רוצים להשיב אותם אל השם, ובחריפות שכלית גם גדולה לדון, לפחות בתיאוריה, מה היה קורה, לו יצר שהיה קורה ככה, היה קורה אחרת, כן, מה היה קורה במציאות החיים הזאת. אני, כשאנחנו התחלנו, התחלתי דרכי בלמד, אז גרנו באותניאל, לימדתי קצת בדימונה, לא מצליח, אבל בכל אופן כשגרנו ביישוב באותניאל, זה עיקר מה שרציתי לספר, היה למישהו אחד תרנגולים ולמישהו אחד כלב, והכלב אכל תרנגולת. וזה היה איזה דיון ביישוב הזה, ואמרתי לא נעים משניהם, אז זה פלא פלאות שבארץ ישראל יש תרנגולות, יש כלבים ביישוב, מה? וכלב אוכל תרנגולת, זה כבר לא רק תיאוריה, זה מציאות ממשית, כן, טוב. אני לא יודע, אנחנו מתפללים שוב שהמציאות הממשית הזאת תקרה, יותר טוב אולי כנראה שתקרה בתיאוריה באמת. לו יצויר שהכלב היה, מה היה קורה, כן, עדיף שזה לא יצויר כמובן. אבל בכל זאת, זה ארץ מלאה חיים. ארץ מלאה חיים, משתוקקת לחיים, מופיעה חיים, וכל זה צריך להופיע בקודש. את כל זה צריך לרומם אל הקודש. אז הרב קוק דיבר על זה באורות, איך כל זה קשור לקודש, ובאורות התשובה איך משיבים, כן, את כל זה אל השם. לקחת את כל זה אל השם, מזה נולדה חיבה, אומר בשם, חמימה מאוד, לעיון ולשינון, כי ההלכות שבין אדם לחברו. מאוד אנחנו רוצים שהבן אדם לחברו, שהחיים עצמם יהיו אלוקיים. חיים אלוקיים, זה המטרה, זה המשימה, כן? אז כשאתה לומד בישיבה, אתה כאילו לפעמים לומד דברים תיאורטיים, על שור, ועל... לא, אתה לומד דברים קודם כל לא תיאורטיים מקושרים לחיים. ב', יותר טוב שלא יקרו, אבל אתה יכול לחוש את המושגים האלה, כי הם נוכחים בתוך עולמנו. ואת כל זה אתה רוצה ללמוד גם בתיאוריה ולחשוב על זה ולהרהר בזה וללמוד את זה יומם ולילה, ודרך זה להרגיש, אבל החיים כולם קשורים אל השם, כמו שאמרתי. גם במחשבה שלי, בחריפות שלי, בשכל האנושי שלי, שיכול להיות אלוקי, ולחשוב על מושגים כאילו אנושיים אלוקיים, וגם אחר כך מתוך זה, גם בהלכה לבית שכן, כשאני מסתובב בחדר, בכל רגע, אני עושה הרבה דברים שבין אדם לחברו, וקשורים אל השם, שלא להזיק ולא להניע, כן? הרבה דברים שקשורים אל השם, החיים כולם מתעצמים, כן? החיים כולם קשורים לקדוש ברוך הוא, מקצוע שהוא דיני ממונות, הולך ומתרחב, מתחדם, מתלבב, ועמו כל המקצועות של ההלכה המעשיות. כיוון שהצדק האלוהי מתגלם בחיי המעשה, הרי היא מוסיפה עוז. הנשמה מתחזקת עוד יותר. כי הנשמה מתחזקת כשהיא מראה שאין פער בין העולם שלנו לבין העולם של הקדוש ברוך הוא. אז זו תשובה אמיתית. כן. להראות העולם שלי והעולם של הקדוש ברוך הוא בעצם העולמות מתאחדים. זה לא נכון שאני עוסק בעולם הבא, בישיבה ובעולם הזה, בעולם הזה ודברים אחרים. אם פעם קראתי, זה משגיח, לא משנה, מעולם שאנחנו פחות מחוברים אליו באמת, אבל הוא כתב שהעולם הזה דומה לים, סוער כזה והכל, והישיבה דומה לאונייה. ואם לא תהיה באונייה, אז חלילה, אז בים עלולים לטבוע. אז נראה לי, אני לא רוצה בוודאות שהרב קוק מגדיר את הדברים קצת אחרת. נכון, אולי שהישיבה זה אונייה, אבל אחרי שהיית באונייה, אתה קופץ בשמחה למים. לא יודע, בדיוק לא יצא לי במשל בדיוק איך מעלה את המים לאונייה, אבל בכל אופן, אבל זה לא, לא, אבל הכל פנים אתה קופץ בשמחה למים. אתה, המים גם שייכים לעבודת השם. להפך, אתה רוצה, במשל שאותו אחד נתן, כן? שאותו גדול נתן. אז זה שייך, חייב להיות כך. חייב להיות כך. אי אפשר אחרת. חייב להיות איפה אפשר לעכל באמת דבר כזה, זה נכון שפה, בארץ קודשנו. לכן מי שהנחה אותנו, מי שהוביל את כל תורת ארץ ישראל, מוביל אותנו לנקודה הזאת, אנשים, כן? להוביל את הנקודה הזאת. וכיוון שהצורת זה גם מתגיים בחיי מעשה, הרי היא מוסיפה עוז, מתחזקת והרוחנית שאני ברר. עשיתי עוד דבר רק בעניין התשובה ממילא, אני חושב שמתבקש גם מתוך הנקודה שדיברנו, תשובה ממילא בעיקרה היא לא עיסוק בבדיעבד, הוא עיסוק בלכתחילה. ולכן בעיקר כשאנחנו עוסקים בתשובה של אלול, בתשובה פה בארץ ישראל, תשובה היא דבר מאוד מאוד שמח. והרב קוק הוא מדבר על זה, הוא מדבר, אני חושב שפה הם לא בטוח שהם הביאו את זה, הוא מדבר על זה שהוא רוצה מאוד לעסוק, נדחף מעזור לעסוק בתשובה, ואז באיגרת שמביאים הרבה פעמים בתחילת ספר אורות התשובה, זה חלק מההוצאות יש אצלי דווקא, אני חושב שהם פחות הביאו את האיגרת הזאת, אבל הכל פנים באיגרת שמביאים, שם הרב קוק מאוד מדבר על השמחה, על הצורך לשמוח בתשובה. אני חושב זה שייך אחד לשני. כי כשתשובה היא דבר שבדיעבד, תשובה היא דבר שלא מקושר לכל מה שדיברנו כרגע, מערכת החיים שלנו, אז זה הרבה הרבה יותר דבר בדיעבדי כזה. קרה חטא, קרה אבון, צריך לבכות, הראת, יופי, אז תודה, אתה יודע מה? תודה רבה, כי צבוק פה באמת בהוצאה הזאת, בהוצאת אור עציון נראה לי יש, כן. אז תודה, תודה רבה. אז שם הוא באמת מדבר במשפטים מאוד מאוד מיוחדים, והביטחון הולך מתגבר, והשמחה והצהלה הולך ומתרבה. אז מעניין, שמחה וצהלה, חודש אלול בסוף, הוא חודש שבאידיאל שלו, מלא שמחה וצהלה נראה. מלא שמחה וצהלה. כי אני מאוד מאוד שמח שהחיים שווים אל השם. אבל מה אתה שמח? אתה אומר ככה הרבה, אשמנו, בגדנו, גזלנו, מה? מה זה מעורר חיוכים? זה מעורר שמחה להגיד אשמנו, בגדנו, גזלנו? אפילו המנגינות של האשכנזים לפחות, הן פחות ופחות שמחות. איי, 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 כן, זה פחות מקרין איזה משהו, וואו, כזה של שמחה עצומה. ובצדק, אתה, הלב נשבר, הלב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. יש בתשובה כמובן גם פן כזה, יש בה גם הרבה פן שמח. במובן שדיברנו, בסדר, חשוב להתנקון מכל חטא, מכל אבון, ופה יש את הצד העצוב, נזכרים בחטאים, באבונות, אבל בסוף הפנים של הפנים של התשובה הוא לא זה. זה כדי להגיע אל התשובה, הדברים האלה, כן? כן, להתנקות מחטא, להתנקות מאבון, כדי לקלוט, כדי לעכל את זה שאני מסוגל לקשר את העולם לאשר. אז זה בעצם מהות התשובה, עניין התשובה, כן? לכן הוא חודש שמח, חודש שלו בסוף. כי אני משיב את הכל על השם, רוצה שכל החיים שלי יהיו חיים אלוקיים. כן? אז זה במהותו עניין התשובה, ומכאן גם השמחה בתשובה וגם הביטחון הגדול. ביטחון פירוש כי אני יודע שהחיים חיים אלוקיים, זה לא אני מחדש אותם להיות חיים אלוקיים. והקדוש ברוך הוא, כך או אחרת, זה יופיע בסוף. אז מכאן אני, ביטחון פירוש, אני בטוח שזה קיים, זה נוכח, זה אפשרי. מתוך זה אני גם עושה את זה, בשמחה, את העבודה הזאת. כן, את עמל התשובה הזאת. אז נסיים רק בזה, רציתי לומר, ללמוד בבא קמא, זה לא צריך ללמוד בבא קמא בלו וגם לחזור בתשובה. ללמוד בבא קמא, לאור מה שלמדנו, זה התשובה. אתה לומד תשובה, אתה עוסק בתשובה, כי אתה עוסק בחיים ומראה שהם אלוקים. דרך השכל, דרך המחשבה האנושית אלוקית, כן? ודרך כל השבת מערכת החיים אל אלוקים. וממילא בבא קמא היא פתח עצום לחזרה בתשובה. יחד עם לימוד אורות התשובה, יחד עם לימוד הרבה ספרי אמונה וכו'. אז רציתי להצטרף, ואוחז בשולי כלובתו של הרב מישאל, לומר מה שאומר במסירות נפש עצומה, אבל המסירות נפש שמחה. זה בכלל חידוש, אני חושב, של תורת ארץ ישראל של הרב קוק. לעסוק בתשובה, לעסוק בעבודת השם, כאילו כמו שעוסקים בחוץ לארץ, אבל פה בארץ ישראל זה מלא שמחה, כי אתה יכול לחוש את החיים, את השמחה, כן? כי כשאתה עוסק בדברים של חיים ואין חיים, אז זה גם מעציב מאוד. כשאתה עוסק בחיים וברוך השם מתגלים גם חיים, אז זה מאוד שמח, כן? אתה מרגיש את זה, זה חי, זה עוצמתי, זה לא רק תיאורטי, זה חי, זה נוכח, אני יכול לפגוש את זה פה ברחוב ובכל מקום, ואת כל החיים אני רוצה להשיב, להחזיר אל השם, אז אני עוסק בדבר מאוד שמח, שהוא ממלא אותי שמחה, כי הנה, 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 מופיעים חיים אלוקיים. חיים שמרומים אותי, מעלים אותי כלפי מעלה. טוב, שנזכה בעזרת השם, שיהיו הדברים כמובן לעילוי נשמתו של הרב קוק, ומתוכו, מתוך תורתו הגדולה שבה אנחנו עוסקים, וממילא מתוכו של משפט, שזכינו עכשיו את הזמן הזה להתחיל בו, אז נזכה בעזרת השם, ואור התשובה יאיר בתוכנו.